טוב, אז הגענו עד הנקודותיים, אך באור העניין על פי מה שכתב הרב חיים ויטל שובל בשער הקדושה. אנחנו נגיע לזה עוד רגע, אני רוצה רק שנייה לסכם עד כאן, כי הנקודות הן נקודות מאוד 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 עקרוניות, ונכנסים פה ממש בבסיס של הכל. ובכן, משביעים כל אחת ואחד מאיתנו, כל אדם מישראל, לפני שנולד, הוא מושבע. משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. ההשבעה הזאת שמשביעים כל אחד ואחד מאיתנו היא השבעה במובן של הזהרה והשבעה, והיא יותר מזה, וביחד עם זה היא כוח המשכה. היא נתינת הכוח שלנו לקיום ולמימוש כל מה שלתכליתו בכלל נבראינו. משביעים אותו, או מסביעים אותו, כפי שאנחנו קראנו, נותנים בו את הכוח לעמידה הגדולה הזאת של החיים. תהי צדיק ואל תהי רשע. צריך להבין את המושגים צדיק ורשע, ומתוכם להבין את המושג שהוא יהיה המושג המרכזי שלנו כל הספר, שהוא מה שמעניין אותנו כל הזמן, הבינוני. צריך גם להבין את החצי השני של השבועה הזאת. בשבועה הזאת עוד מזהירים אותנו ואומרים לנו, אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. הרי לא יכול להיות שהכוונה, כך התחיל רבנו הזקן, שהכוונה היא תהיה עצוב. כי העצבות היא ההפך מכל עבודת השם. אי אפשר להגיע לשום מקום. הכל, 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 הכל. גם ודאי שלא יכול להיות שהכוונה היא, ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק, אתה יהיה בעיניך כרשע, עזוב, זה לא רציני. עושה את זה באדישות. כי קלות ראש זה הצד ההפוך שלא יביא אותנו לשום מקום. אז זה עוד יותר מחייב אותנו להבין מהו הצדיק, מהו הרשע, ועוד יותר מהו הבינוני. אחרי בירורים ארוכים מאוד בכל המקורות, אנחנו מגיעים ליסוד הבא. יש לנו את השם האמיתי, ויש לנו שם מושאל. נזכור את זה, זה יסוד גדול מאוד. בדרך כלל, כשאנחנו משתמשים בביטויים צדיק ורשע, וממילא ודאי גם בינוני, אנחנו אומרים אמת, אבל מתכוונים לשם מושאל. מושאל, בדרך כלל, לעניין המשפט, הדין, הזכויות, השכר והעונש, וכן על זה הדרך. מה זה שם מושאל? כשאני אומר שפלוני נכנס לבית דין ויצא צדיק בדינו, לקחתי את השם צדיק, והשתמשתי בו בסדר גמור לגבי פרט מסוים. זה לא אומר שהוא צדיק, זה לא קשור בכלל. כך לגבי כל דבר בעולם. כשאני אומר שאותו פלומי זכאי, אני לא התכוונתי להגיד שהוא שמן זית זך. אני התכוונתי להגיד שהוא זכאי בדינו. יכול להיות שהוא כך, ויכול להיות שהוא אחר, וזה בכלל לא קשור לשם התואר עצמו זכאי. כשהרמב״ם אומר שאדם צריך שיחשוב כל הזמן שהוא חי בעולם שיש אבונות וזכויות ויש מוזניים, מחצה אבונות ומחצה זכויות וכו' וכו' וכו', הוא מדבר על השם המושאל. לקח אחד יותר צדיק, לקח אחד יותר לכאן הפוך, רשע, זה השם המושאל. חז"ל אומרים, ראה הקדוש ברוך הוא שהצדיקים מועטים. עמד ושתלם בכל דור ודור. תראו לכם, צריכו שמחפשים צדיק ובדור שמים צדיק אחד. והוא נקרא צדיק יסוד עולם. שמים צדיק אחד. עכשיו בוא נחשוב רק רגע. אם צדיק פירושו לפי השם המושאל, מי שבסך הכל רובו זכויות, סליחו לי, זה לא קטגוריה מוגזמת להגיד שיש אחד כזה בדור. אני דווקא חושב שרוב היהודים כאלה. שסך הכל הרוב הוא זכויות. להגיד שיש אחד כזה, ודאי שזה לא שייך למושג צדיק. אנחנו מערבבים כל הזמן את השם המושאל עם שם התואר. בסדר? זו נקודת יסוד גדולה גדולה. אז מהו שם התואר צדיק בינוני ורשע? והסתבר לנו עוד מעט שבדרך כלל הרשע בשם התואר הוא צדיק פי מיליון מהצדיק בשם המושאל. אתם תראו מיד לאן אנחנו חותרים. צדיק וגם בינוני. אחרי זה נדבר על המילה בינוני גם במהותה הלשונית. זה חידוש גדול מאוד, נגיע לזה עוד מעט. צדיק וגם בינוני, במהותם, נמצאים במצב שהם לא חוטאים. אבל זה עדיין לא הגדרה טובה, כי הגדרתי הגדרה שלילית, הגדרתי מה לא. אני רוצה להגדיר מה כן. צדיק וגם בינוני במהותם, במדרגתם הם לא חוטאים, במהותם, הם אוהבים את השם יותר מכל דבר שיש בעולם לאין ערוך. הם כבר הגיעו לזה שהם בתאוותיהם כביכול פונים אל הקדוש ברוך הוא. ולא לכיוון השלילי. גם הבינוני, כמו הצדיק. גם הבינוני האופטימלי שעליו אנחנו מדברים בספר הזה, שאליו אנחנו חותרים, מגיע למקום שבו בכל לבושי נפשו, קרי, במחשבתו, בדיבורו ובמעשיו, הוא כבר חושב אהבת השם. הוא לא חוטא. הוא מתמודד, תמיד. הוא לא חוטא. מה ההבדל בין הצדיק לבינוני? הצדיק, לא במובן של השם המושאל עכשיו, ששם זה הוא צודק, שלא. אלא הצדיק, יש בו שתי דרגות. הצדיק הגמור נמצא בדרגה של מה שנקרא בהמשך הספר אהבה בתענוגים. זאת אומרת, במילה אחרת, הוא כבר הגיע להתהפך. הצדיק שאינו גמור, הוא כבר הגיע להתקפיה. אבל כדי לבטא את זה יותר פשוט, שניהם, אם תיקח אולטרסאונד ותצלם להם עכשיו את הלב, את אזור היצרים, יהיה כתוב בשדה התעופה, אז בצילום תקבל את הדיווח, אין יצר הרע. אלא שיהיו שני איתותים. אצל הצדיק הגמור יגידו, תתהפך, כולו טוב. אצל הצדיק שאינו גמור, תצא איזה מין נורה אדומה כזו של חבר קדישה, ותגיד, הוא מכופף את הרע לטוב. אבל אצל שניהם תקבלו את אותה תוצאה בצילום. על זה אמר דוד המלך, וליבי חלל בקרבי. מסביר בעל התניא, חלל. כי ימצא חלל באדמה. אין. מת. אין פירושו שאם זה מת, זאת אומרת, זהו, נגמרו ההתמודדויות, האדם כבר לא שייך לעבודה. אין דבר כזה. גם יוחנן, כהן גדול בגיל 80, צריך להיזהר שלא יעשה צדוקית. אין. גם מי שבקומה יכול... אבל אתה רואה את המציאות, אתה הולך עכשיו לניתוח, אתה רוצה לברר את מושג הצדיק, זה הצדיק. סוג ההתמודדויות שלו, הוא סוג אחר לגמרי, הוא עוסק עכשיו בהתמודדויות שמימיות, בטובת הדור, במושגים, זה לא קשור אליהם, יש התמודדויות, יש דברים קשים מאוד מאוד מאוד, אבל זה לא קשור אליהם. גם הבינוני בניתוח החיצוני לא חוטא, והבינוני לכאורה כמו הצדיק נמצאים באותו מקום, גם הוא אוהב את השם. אלא שהבינוני צריך כל הזמן חיזוקים. הבינוני צריך עוד פעם תפילה ועוד פעם קריאת שמה, עוד פעם התבוננות ועוד פעם לעבוד ועוד פעם להסתכל ועוד פעם חיזוק ועוד פעם חיזוק. כי באולטרסאונד של הבינוני יש שם כל הזמן את היצר הרע והיצר הטוב. מי שיסתכל באולטרסאונד, אתם זוכרים את הספרים של הילדים, רואה שם קריוס ובקטי. רואה שם את היצר הרע והיצר הטוב כל הזמן מתמודדים. הם במאבק. באולטרסאונד. כלפי חוץ, הבינוני והצדיק נראים אותו דבר. בפנים באולטרסאונד, אצל הבינוני המאבק קיים. אתם יודעים למה זה הספר של הבינוניים? כי הצדיק לא רלוונטי לנו. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהצדיק הזה של העולם יכול להרים את כולנו. אנחנו מאמינים שלצדיק יסוד עולם יש כוחות. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שבכל אחד מאיתנו יש את החיבור הזה אל הצדיק, ושבכל אחד מאיתנו יש את הפוטנציאל המהותי הזה, וזה לא חשוב לנו בכלל, אנחנו לא עסוקים בזה. ולזה התכוונה השבועה תהי צדיק ואל תהי רשע. אם כבר נאמר תהי צדיק, למה נאמר אל תהי רשע? תהי צדיק פירושו, אל תחסום מותק את הפוטנציאל מלהיות צדיק. אולי, איך אמרנו אתמול בחיוך, אולי אתה אינסטיין. מה זה רשע בשם התואר האמיתי? ואז נחזור לבינוני. רשע, תתפלאו. זה מי שעדיין עובר עבירה אחת. מה הסתומית מי? עדיין עובר עבירה אחת. שמעתם? בשם ה... תואר, לא בשם המושאל. אחת. והוא יודע שהוא עובר אותה. לא מזיד. הוא יודע באולטרסאונד. יש מאבק והוא מנוצח. אגב, מה זה עבירה למשל? הוא עבירה. לא עבירה ממש, מה פתאום? ככה יפה לדבר על יהודי, רשע. הוא עבירה אחד. תראו, עכשיו, למשל, הוא פעם מבטל תורה. לא ממש, רק הוא יכול לעסוק ולא עושה. רשע. עכשיו, זה לא ממש רשע גמור, יכול להיות זה רשע שאינו גמור. ואז נצטרך לנתח את הרשע שאינו גמור ואת הרשע הגמור. נרגעים רגע שמבחינים בין השם המשותף, השם המושאל, לשם האמיתי, מיכל קולטת.
להפך, אני נבהלת, אני פתאום
רואה שאני רשעית. אל תיבה לי בכלל, כשפתאום תראי את הרשע הזה, תלטפי אותו. אנחנו עובדים על הבינוני, מצוין. ועכשיו אנחנו מגיעים למילה, לדעתי, זו מילה מדהימה. אני אף לא ידעתי מה זה בינוני. כשהיינו ילדים קטנים בבית, היו לנו שלושה חדרים, חדרי שינה, שלושה חדרים, היה חדר של הילדים בצד הזה, והיה חדר של ההורים, והחדר האמצעי, לא יודע למה קראנו לתמיד, החדר הבינוני. תמיד קראנו לחדר הבינוני, וכל המריבות היה מי שם בחדר הבינוני. הוא היה הכי טוב, חדר הבינוני, לא יודע מאיפה זה בא החדר הבינוני. בינוני, תמיד הבנתי שזה בין זה לבין זה, יכול להיות. ולעניות דעתי, בינוני זה עוד מושג בעברית. אנחנו יודעים עברית בתנ"ך. בינוני זה גם מהמילה בינה ומהמילה להתבונן. הבינוני לא יכול לחיות בלי התבוננות, בלי להתבונן בדרך, לא ליפול. הצדיק לא נופל. אתם מכירים את זה שאומרים, שמה, הוא הולך על עיוור? לא יפול, לא יכול פה ליפול. איך יפול? הבינוני, אם הוא לרגע לא יסתכל, הוא יכול ליפול. הוא צריך להתבונן. זו מילה מופלאה. מעולם לא חשבתי על זה. שומעת מיכל, זה הספר של הבינוניים. זה הספר של אלה...
בינוני זה בינו לביני.
בינו לביני.
בדרך. שאני תמיד בדרך.
איזה יופי. הוא אומר, בינוני זה בינו לביני. זה ביני לבינו. בינינו. בינו לביני. אני בדרך. וכדי להצליח להמשיך את מה שהאולטרסאונד מדווח לי שיש שם את החיידק. ולהצליח להמשיך להצליח בניצחונותיי, במחשבה, בדיבור ובמעשה, אני כל הזמן צריך להתבונן. איך קרא לזה התניה בר כותבת? בדרך ארוכה וקצרה. בדרך ארוכה להתבונן במוח, בשכל, בהבנה, ודע לך מותק המוח שליט על הלב, אתה לא תאמין. בעברית אחרת, אפשר להיגמל מההתמכרות. אתם יודעים מה זה רשע? מיכל, רשע זה מי שאומר, הכל נכון, אבל אני לא מצליח לדבר על זה, לזה אני מחור. נרגעת הרגע משם... מנסה, אבל יודע שאני אצליח. הגעת להירגעות כבר מהשם המושאל? די, אין שם מושאל רשע. עכשיו שנרגעת מהשם המושאל של רשע, אני אומר לך, זה הרשע, למה אתם מבעל? הרשע הוא מי שהרע הזה שולט בו. הבינוני הוא מי שהרע לא שולט בו, הוא שולט. רק לצורך השליטה הוא זקוק למנגנון ההתבוננות. אם ניקח למשל כדוגמה, זה נורא חשוב, את התפילה כמנגנון התבוננות. אנחנו כל כך רגילים לזה בתניה. פסוקי דזמרה, קריאת שמע, ניקח את התפילה כמנגנון ההתבוננות. ואמרנו שהבינוני זקוק למנגנון ההתבוננות והצדיק לא. אז תקבלו את התשובה הנפלאה. אז מה הפירוש שהצדיק לא זקוק לתפילה והבינוני כן? מה פתאום? אתם יודעים איזה התמודדויות יש הצדיק עם התפילה שלו? אבל אתם מבינים לאיזה פסגות היא מגיעה? כלומר, השימוש באותה תפילה לגבי שנינו נותן שתי תשובות. כמו שזה נותן אין קץ תשובות לגבי אין קץ מדרגות באותו כלי נשק. כי אני הבינוני, כל ענייני הוא הלהתבונן, בדרך ארוכה במה שהמוח שליט על הלב כפי שאמרנו, ובדרך קצרה, אתה זוכר מי אתה? אתה הילד של אברהם יצחק ויעקב. תוציא החוצה לידי בינה את מה שיכול להתגלות בך במסירות נפש. מה שתמיד אנחנו אומרים כל הזמן. יש בך את הכוח הפנימי הזה. תוציא אותו. כאילו להתבונן זה לא רק אקדמיה, להתבונן זה גם וואי איך לא שמתי לב. להתבונן זה לא רק עבודה סיזיפית של התבוננות א' ועוד ב' פלוס ג' שווה שני מ'. להתבונן זה לפעמים להוציא את כל הקליפות ולהגיד אוי, זה כל כך ברור. להסיר קורה. בדיוק, הסר קורה מבין עיניך. תסיר את זה, תסתכל, תראה את זה. עד כאן ההגדרה הזו, וההגדרה הזו היא עצומה, היא חשובה ביותר ביותר ביותר. וממילא כל המקורות שהובאו בתוך הפרק הזה באים לברר את הנקודה הזאת. אנחנו מתחילים את ספרם של בינוניים, אלא שכאן מתחילה העבודה הגדולה והקשה. שנייה. אלא שכאן מתחילה העבודה הגדולה והקשה. אם הבינוני הוא אחד שיש לו, הוא אחד שיש לו את היצר הרע והיצר הטוב במאבק כל הזמן. אז איך יכול להיות שאפשר לנצח לגמרי? הרי היצר הרע מושך ללמטה, והיצר הרע יש לו כוח משיכה, והאדם הוא מהאדמה, והמאבק הזה הוא חזק, ואני מכיר את החיים. וכשאתה מספר לי שהמאבק נמשך, וכשיצלמו אותי באולטרסאונד, 99.999% כשיצלמו אותי באולטרסאונד ככה בסוף הגריאטריה, שנייה לפני ה-120, יגלו עדיין את קריוס ובקטוס פועלים, עם קצת פחות שיניים, אבל יגלו אותם, אבל ירשמו, הוא צדיק בשם תואר, כלומר הוא היה בינוני שהיה, שניצח כל הזמן. איך זה יכול להיות? הרי המאבק הזה הוא כזה שכן מחייב נפילה. זאת שאלת המפתח של הספר. אם היית אומר לשמע, עובדים 30 שנה בסוף המאבק נגמר, ובאולטרסאונד הם לא יהיו, נו, יש עוד 30 מטר לסוף המרוץ. זה השיטה הרגילה שאתם מדברים איתה. עוד 20 יום ועוד 40 יום וננבה נהפך. שיהיה. זה טוב לננבה. לא למה. לי צריך להגיד, אדוני, המאבק קיים. ואפשר 100% לנצח. לא הבנתי. זה הקוד. ומהקוד הזה מגיע אדמור הזקן עכשיו לנקודה. לשתי הנפשות, לשתי הנשמות, שהוא קורא להם שתי נפשות. וברשותכם בואו נתחיל בזה, כי כאן הנקודה. עד כאן סיכום הדברים של ההקדמה. מיכל, כן. או שבעצם השאלה היא מה ששאלנו הרגע.
לא יודעת. כאילו, זה כאילו פגע, אתה מדבר
תסכול, נשמע על צדיק הדבר. לא, הוא לא
מעניין אותי. וכאילו, ואז
כאילו,
בשאלה
אמיתית, מה נגע, מה נגע שאולי, כמו שאנחנו חושבים עכשיו. נגיע לזה פרק שלם. מיכל, נכון, אנחנו נדון גם על מלאכים וגם על הצדיק. בפרק שלם עוד נראה איך הצדיק משפיע עליי. בסדר? זה קשור אליי מאוד. יש השפעות, ונגיע לזה אפילו כבר בפרק הבא. בסדר? נגיע. אבל הצודק, שאנחנו לא הולכים לעסוק בצדיק בספר שלנו, אנחנו הולכים לעסוק בבינוני, בין הדברים ייכנס גם היחס בינינו, ההשפעה, לבין הצדיק שתיארנו עכשיו. בסדר? כמה זה קיים, כמה לא, אבל עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בבינוני. יענו על זה כשנגיע לשם. נתחיל ברשותכם. כן, שי. אתם מרשים לי שנגיע לצדיק בעזרת השם בפרק שלו? אני רוצה להיכנס אליו, אבל ניכנס אליו בנחת. עכשיו אנחנו, זה לא שאין שם. נכון. נכון, גם אצל הצדיק הוא לא, שי, צדיק, גם אצל הצדיק הוא לא עוזב. תשאירו את זה אצל הצדיק, נדון שם. בסדר? נחזור רגע למושג הזה של שתי הנשמות שקיימות, הנה חינמי, שי, גם בצדיק. עכשיו אנחנו מדברים על זה. מיד לזה נכנסים. ודאי, ודאי, זה הפירוש, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כשרשע. זה הדרך להתבונן. מי זה כל העולם כולו? מי זה כל העולם כולו? כל העולם כולו זה יכול להיות המצב הכללי, החברה, המערכת, המצב הסוציו, לא יודע מה שלך, המעמד שלך, השכל שלך. ההיגיון שלך, אתה. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, אין לך מה לחשוש, תהיה בעיניך כרשע בשביל הדרך הזאת. בסדר? ושאלת הקוד של הכל, שאלת הקוד של הכל, אז אם המאבק הזה קיים, כמו שאתם אומרים כל כך חזק, בשביל לחיות צריך את שני הכוחות האלה. זה עצם הקיום. איך ניתן להגיע לניצחון הזה? פרק א' הוא פרק יסוד. ממנו מתחילים את ההמשך. אך ביאור העניין, להבין מהם מדרגות הצדיק והבינוני, וגם להבין איך בצדיקים עצמם יכולים להיות כמה וכמה מדרגות, וכך הלאה. על פי מה שכתב הרב רבנו חיים ויטל ז"ל, תלמיד הארי, בשער הקדושה, ובעץ חיים שער נון פרק ב', ולכל איש ישראל. עוד ניגע הרבה מאוד, כמה שנספיק, בסוגיה הזאת של איש ישראל. נדבר פה עוד מעט על העניין הזה של חלק השם עמו. נגיע לזה. כאן זה מאוד יסודי. ולכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע. יש שתי נשמות. וכדכתיב, ונשמות אני עשיתי. שהן שתי נפשות. נפש אחת מצד הקליפה וסיטרה אחרה, והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף, וכי לכתיב כי נפש הבשר, הבשר בדם היא, ואני מדלג הרבה שורות עד שתראו שכתוב פרק ב', ונפש השנית, כמה שורות אחרי זה, ונפש השנית בישראל היא חלק אלוהה ממעל ממש. כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ואתה נפחת בי. וכמו שכתוב בזוהר, מן בנפח, מתוכי נפח, פירוש מתוכיותו ופנימיותו, שמי? של הקדוש ברוך הוא, שתוכיות ופנימיות, החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכוח. נפש האחת היא הנפש מצד הקליפה וסיטרה אחרא, והיא המתלבשת בדם האדם. נפש השנית היא חלק אלוה ממעל, בסדר? ממש. מקור החלוקה הזאת, חשוב מאוד הפרט הטכני שאני אומר עכשיו, מקור החלוקה שהיא הבסיס של כל מה שנלמד בספר התניא של שתי הנפשות, הוא אם כן בארי הקדוש, ברב חיים ויטל, שקורא לזה שתי נשמות. הפסוק שעליו הדברים בנויים, ונשמות אני עשיתי, הוא פסוק שקשה בפשט, כי הוא פסוק שמדבר על אדם יחיד. הוא מדבר על היהודי, על עם ישראל, אבל הוא מדבר על היהודי היחידי. לפעמים כתוב, כי רוח מלפני יעטוף, ונשמות אני עשיתי. כלומר, מדובר בעצם ביחיד. היה צריך להיות כתוב, כי רוח מלפני יעטוף, ונשמה אני עשיתי. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורי. כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. בא לומר שישנן בכל אחד ואחד מישראל. אנחנו מדברים עכשיו, עוד לא נכנסים בכלל לסוגיה לרגע לחלוקה של אומות העולם וישראל, נגיע אליה בעזרת השם עוד כמה דקות. בסדר? שבכל אחד ואחד מישראל ישנן שתי נשמות. ומיד מבקש התניא לתרגם את זה לשתי נפשות. התרגום הזה הוא מאוד חשוב, זה שימוש בקוד אחר. הרעיון הוא אותו יסוד. החידוש של התניא הוא התרגום מהמילה שתי נשמות לשתי נפשות. לנו זה נראה אותו דבר, באנגלית לא מבחינים סול, סול, נשמה, נפש. אבל נפש היא הדרגה הנמוכה ביותר, הבסיסית ביותר. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה וכו'. נפש היא הדרגה הבסיסית ביותר. וכשרוצים להגיד פה שתי נפשות, התניא עושה את זה, מסביר את זה הרבי זכותו יגן עלינו, וזה מוסגר בהרבה מקומות, שהעניין של המעבר מנשמות לנפשות כאן בהגדרה הוא כדי לכלול ולא להתבלבל כל אחד ואחד מישראל. כלומר, הדבר נכון לצדיקים, ששאלת אם יש להם את זה ואת זה, ונכון לאחרון הרשעים בישראל. לא רשע בתור שם תואר, בתור שם מושאל, לא רוא מושאל. אחרון רשעי ישראל שיושב עכשיו במאסר עולם ה-600 בחופף, גם בו יש שתי נשמות. לכן הדיון שלנו משנייה זו ואילך, הוא על כל אדם מישראל. אני משאיר שוב בצד לרגע את החלוקה בין ישראל לאומות העולם, שנעריך בה היום, היא נקודה מאוד חשובה כבסיס הכל. בסדר? היא נקודה תפיסית, קשה. בכל אדם מישראל ישנן שתי הנשמות, שכדי להבין שמדובר פה גם על הרשע שברשעים, שזה הדבר הקשה באמת, לצורך זה, זה דבר מדהים שהרבי אומר את זה בתניה, לצורך זה תרגם, עברית, התניה, את דברי רב חיים ויטל, מנשמות לנפשות. כי נשמות עושה לך בראש צדיקי. אוי, זה נשום אלה. מכירים שאמא קוראת לך נשמה? זה רק צדיק. אז לא נשם עלה, אלא אחרון נפשות ישראל יש בו שתי נשמות, רוח מלפני יעטוף ונשמות אני אגיד. נפש אחת מצד הקליפה וסיטרה אחרה, ונפש השנית היא חלק אלוהה ממעל ממש. אגב, בעוד מילה אחת, ניכנס לזה בפרק הבא, אבל זה מדהים, זה התגלה לי, הראה לי את זה מישהו וזה דבר מדהים. המושג חלק אלוה ממעל ממש זה יהיה אחד המושגים שהכי הכי הרבה נלך איתם בתניה, כמו שתי הנפשות. זה מדהים. שני המושגים, זה דוגמה קלאסית, איך התניה מחבר מעצמו, אבל בעצם מלקט, ליקוטי אמרים. שתי הנפשות הן משל הארי, הן משל רב חיים ויטל. התניה תרגם אותם משתי נשמות לשתי נפשות. זה מאוד משמעותי. חלק אלוה ממעל זה מושג שכולם מקבלים. הנשמה שלנו היא חלק אלוקאי, נשמה שנתת בי. חלק אלוה ממעל, זה כולם מכירים. החידוש של התניה הוא המילה ממש. זאת אומרת, אני רוצה שתרגים, תגדיר, תראה ממש. אתה רואה את היהודי הזה? הוא חלק אלוה ממעל ממש. אתה יודע מה המשמעות של היד הזאת? מה המשמעות של האצבע הזאת? אתה יודע מה המשמעות של מצווה אחת שהוא יעשה? אתה יודע מה המשמעות של ופל שתיתן? אתה יודע מה, נכון? ושם זה יגיע. ממש. ותמיד הייתה לי התפעלות, זה החידוש שלה. או, יש פה חידוש. עד שהראו לי וגיליתי, הרבי הקרוב של התניה היה, אנחנו טבריאנים, רב מנדלי מויטבסק. רב מנדלי מויטבסק יש ספר בשם פרי הארץ, והוא חידש את המושג חלק אלוה ממעל ממש. אז גם זה לא משל התניה. אתם מבינים? הכל מרבותם. המושג חלק אלוה ממעל ממש כבר מופיע אצל רב מנדלי מויטבסק. שכל אחד מישראל הוא הוסיף את הממש. הוא ראה את זה לפני, מי ראיתי את זה שם, זה דבר מעניין מאוד. עכשיו נחזור לנקודה. החלוקה הבסיסית הזאת של העולם לצד הקדושה ולצד האחר. זה התרגום המילולי של סיטרה אחרה. כשאומרים היום סיטרה אחרה, זה נשמע נורא מבהיל, זה נראה משהו כמו איזה מין סוס שהולך ליפול דרך המפלצת, מה? זה משהו כזה. סיטרה אחרה זה צד, סיטרה זה צד, צלע, צד, אחר. וזה נקרא פה קליפה בצד אחר. היסוד הוא פשוט. יש צד הקדושה, וצד הקדושה פירושו, הכל בעולם, סליחה, לפני הצדדים, כל מה שיש בעולם הזה מלוא כל הארץ כולו. אין עוד מלבדו. כל מה שאנחנו רואים בעולם הזה, עכשיו שכלית, אמונית, כל מה שאנחנו רואים בעולם הזה, השם אחד ושמו אחד. בסדר? כבודו מלא עולם. מלוא כל הארץ כבודו. מלוא כל הארץ כבודו פירושו, הוא נמצא פה בארון הקודש, והוא נמצא להבדיל בבית עבודה זרה הכי חשוך ונמוך בעולם. הוא נמצא בתא רוצחים שפל. כל הארץ מלאה כבודו. בואו נדבר רגע עכשיו לא על בני אדם. עז זאת חיה כשרה. והחזיר היא חיית מאה. אבל מלוא כל הארץ קודו אומר שהקודש ברוך הוא נמצא פה ופה באותה מידה. נשתחל רגע מהו יית. מי שעושה הוא יית לא הבין מלוא כל הארץ קודו, יבוא. מלוא כל הארץ קודו. מה ההבדל במושגים שאנחנו רוצים להתגמש בהם עכשיו? יש מה שמופנה לכיוון האור אינסוף, זה כמו בתנועה עכשיו, הוא מופנה לכיוון האור אינסוף ברוך הוא, וממילא הוא מקבל מהאור הזה. באופן האידיאלי אני אומר, לייטלי מגרמי כלום. דוגמה קלאסית, מלאך. המלאך מיכאל אומר רק דבר אחד, מי כאל? זה מה שהוא זועק כל הזמן. אין לו משיכות אחרות. איך אמרנו הרבה פעמים? לא חוכמה, אני יש לי שתי תשוקות. הוא אין לו תשוקה אחרת. הוא כל הזמן רוצה להישאב למקורו. ובדרך הוא לוקח כל מה שנפגש בו אל המקור. מבינים את המושג שהמלאכים הם פועלי תפילות שאנחנו אומרים בתפילה? כל מה שנפגש דרכו, כמו איזה פילטר, הוא שואב למקור. כי הוא מסיטרא דקדושה. בסדר? עשה אדם מצווה אחת, נו, קנה לו פרקליט אחד. אופ, עולה, עולה, מסיטרא דקדושה. יש... כמו תמיד, אני מתחיל להסביר מה הצדדים הקיצוניים, ואז נגיע לנקודה. יש סיטרא אחת. האלוהים האחרים, מקום העבודה הזרה הזה, שלא רק צועק חלילה אין אלוהים בארץ, אלא עוד מוסיף ואומר, אני אלוהים. פרו. לא רק אומר אני אלוהים, אלא בשם זה רוצח עם. ושוחט כל מה שיש. וממלא את היאור שלו בדם. של מה שרק מזכיר לו סיטרא דקדושה. גם שם לא כל הארץ כולו. אבל הוא מופנה לצד אחר. המשמעות של זה היא אחת. הוא מלא בתחושת עצמי. המלאך אין לו עצמי, העצמי שלו זה האלוקות, זה האור אינסוף. פרעו הוא זה שיעמוד ויצעק, לי יאור ואני עשיתי. יאור לי ואני עשיתי. הנפש הטבעית של האדם, הנפש הטבעית, שבהמשך תיקרא הבהמית, מצד היות האדם חי, היא מצד הקליפה וסיטרא אחרא. עכשיו המילה קליפה. המילה קליפה בעצם מאוד דומה לסיטרא אחרא. אני רוצה להסביר אותה. לפרי יש קליפה. מה עושה הקליפה? מכסה את הפרי. היא מכסה את התוכן של הפרי. אתה לוקח עכשיו תפוז. אתה לא אוכל אותו ככה. תפקיד הקליפה, אתה מצייר את התפוז, אתה מצייר את הקליפה. אתה מצייר את התפוז עם הקליפה. אבל תפקיד הקליפה הוא לחסות על הפרי. המילה קליפה נותנת קצת הסבר ללמה ברא ככה הקדוש ברוך הוא את העולם. אתם יודעים בעצם מה הקליפה הזאת עושה? מגינה על הפרי. היא שומרת אליו. היא נותנת לחיות האלוקית הזאת לא להתבזבז. אני אתן לכם דוגמה. ילד קטן, אני רוצה שילמד תורה. אתם יודעים מה אני עושה? נותן לו ממתקים. אומר לו, תהיה ילד טוב? פוצ'י קוצ'י, אופניים. מה המגמה שלי? שהוא יגדל וגם כן יבקש ממתקים בשביל ללמד תורה. ושהוא יגדל, ולאט לאט יסיר את הקליפה. זה יגיד הקליפה? זה בדיחה. זה בושה. אני צריך את זה מצד הקליפה? אני רוצה את זה רק מצד הפרי. לא שאתה נראה שאלת הפרי. או לזרוק אותו. הוא לא ידע לעשות בו שימוש נכון. כשאני מסביר שלפי תראה יש משמעות של קליפה, צריך להבין את ההבנה למה צריך סיטרא אחרא. עכשיו יכול להיות שקשה לנו לקלוט את זה. כן. למה יש בעולם הזה סיטרא אחרא? זה חלק מהמגננה, יש פה מנגנון. אם עלי היה פה סיטרא אחרא, היינו כולנו נשאבים בתוך החיות האלוקית הזאת. כמו הילד שהיה מקבל את התורה בלי ממתקים. יש פה מנגנון, ולמנגנון קוראים קליפה. לקליפה יש חשיבות עצומה. בעולם הקבלי אנחנו מדברים על ארבע קליפות. בכלל ארבע יהיה לנו הבסיס של הכל. שלוש קליפות טמאות, לא ניכנס אליהם עכשיו, זה נלמד מפסוקים, באותו מעשה מרכבה ביחזקאל, לא ניכנס, וקליפת נוגה. הקליפות הן בעצם, אותו סיטרא אחרא, אותו חוסר יכולת להישאב אל האור האינסופי, הוא הרי יש לו אין סוף קליפות וקליפות 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 וקליפות. כמו במלאכים יש אין סוף. והקליפות הטמאות אומרות את הדבר הבא. נניח אני גמל. בחור מצוין. באמת בחור טוב אבל גמל. לא קשר לאכילה. אפילו אם תנסה לגמול אותי מזה, אני גמל בלתי ניתן לאכילה. מה לעשות? שעשה אני גמל. ואתה ממש ממש רוצה להכשיר אותי, אתה לא יכול. אתה יודע למה? כי אני, שמו טוב את המילה, אסור. בבית הסוהר שלי אסרו אותי. Don't try. אם תנסה, יהיה פה בלגן, אסיר נמלט. לא כדאי, לא טוב. מה, אז אתה תשאר גמל? רוב הסיכוי. ולכן אני בחור פחות טוב? מה פתאום? יש לי בן דוד חזיר. אתם יודעים למה קוראים לו חזיר? לא לי, לגמל. יודעים למה קוראים לו חזיר? כתוב עליו בזוהר הקדוש, על הבן דוד הזה, שהוא נקרא חזיר כי עתיד הקודש ברוך הוא להחזירו לטהרתו. נו, איזה שם לך יש? תרנגול. חזיר. הוא נקרא את זה שעתיד הקודש ברוך הוא להחזירו לטהרתו. אתם מבינים מה כתוב פה? כתוב פה, מותק, אל תתעסק במה שאסור, זה מחוץ לתחום שלך. תשאיר את זה בבקשה למפקד.
זה לטובתך.
זה לטובתך. בדיוק. יש כל יכול, הוא יודע לטפל בקליפות הטמאות. אבל בסוף הקליפות הטמאות, יש קליפה שנקראת נוגה. ברובה היא רעה. ברובה היא חושך. ובמיעוטה היא אור וטוב. שם נמצא כל מה שהוא, שמו טוב, לא אסור, אלא מותר. מבינים עם היד? כלומר, מה שאפשר להתיר לו את האזיקים. למשל, אני עז. How do you do? אסור לאכול אותי ככה. אבל יש דרך שאתה יכול להכשיר את הקרקע לזה. ואז יהיה מותר. כל העולם מחלק לאסור. דהיינו, זה בקליפות הטמאות. זה בסיטרא אחרא. ולמותר. זה בקליפת הנוגה. אנחנו עוד לא הגענו לקליפת הנוגה, אנחנו הקדמנו במכוון. אנחנו עוסקים בנפש הבהמית. הנפש הבהמית היא מצד הקליפה וסיטרא אחרא. כלומר, הצד ההופקי מהקדושה. לכן היא מושכת כל הזמן לאן? לאן? אל האדמה. היא המתלבשת בדם האדם לאחיות הגוף. כך נבנית המערכת, זאת קליפה. קדוש ברוך הוא רצה אותי בתוך גוף. קדוש ברוך הוא לא ברא רק את הפנים של התפוז, הוא ברא את הקליפה של התפוז והוא נורא אוהב אותה. איך ראינו שם בפסוק המדהים? וייצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי למי שקורא שם את הקריאה שבדרך כלל קוראים בגני הילדים. האדם נוצר אפר מן האדמה, ואלוקים נפח בו נשמת חיים. איזו כפירה. השם אלוקים יצר את האדם אפר מן האדמה. הוא ברא את הקליפה. הוא אוהב את הגוף. והוא נפח בו נשמת חיים. זו נקודה מאוד חשובה. אל תבוז לקליפה. אל תבוז לנפשך הבהמית. היא מושכת, היא סיטרה אחרה, היא רוצה למשוך ולמטה כל הזמן. הקושייה שכמובן מטרידה אותך היא קושיית היסודות שלנו כל הזמן, אז איך יש סיכוי אם באולטרסאונד הקליפה הזאת ממשיכה לשחק? איך יש לי סיכוי לנצח? הרי היא כל הזמן מושכת למטה, אתה סתם אומר שאת שלא נצח. Wait. וממנה, אני ממשיך, מהנפש הזו, הטבעית, הבהמית, באות כל המידות רעות. מארבע יסודות רעים שבה. לנפש הזאת יש ארבעה יסודות. מכיוון שהיא מקליפה ומירה, אז היא מורכבת מארבעה היסודות, כמו כל דבר רוחני שמורכב מארבעה יסודות, והם אש, רוח, מים ואפר. דהי. כעס וגאווה מיסוד האש שנקבע למעלה. אחרי הקדמות שהקדמנו, תראו כמה הדברים הופכים להיות מופלאים. שוב, קליפה וסתרה אחרא, תחושת האני, יש אני. על רב זושה היו מספרים שרב זושה לא ידע את המילה אני. כשזושה היה רעב, הוא היה אומר לי, בואי נשאלו אילום זושה רעב. מי יתאפל בזושה? כשהוא ממש היה עייף, הוא היה אומר, תתה, אתה לא רואה שזושה עייף. אני, הוא אמר, זה אני השם אלוקיכם. אין אני. וסיטרה בקדושה. דהיינו כעס וגאווה מיסוד האש שנקבע למעלה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ארבעה יסודות. שהם היסודות של מה? של הסיטרה אחרא. של המשיכה של אני קיים פה. אני ואפסי עוד. יסוד אחד. הוא הכעס והגאווה שבאים מיסוד האש. אתם יודעים בעצם ממה באה הגאווה? מהכעס והכעס מהגאווה. כי אם אדם כועס, הוא מתגאה. אם אדם היה מבין שהוא לא כזה מה שהוא חושב, אז הוא לא היה מתגאה. אז הוא לא היה כועס אם משהו לא מסתדר לפי מה שהוא קבע. למה אתה כועס? כי הוא הרבה בוס. אז זהו שלו. ומיסוד האש, כי האש מגביהה למעלה. אתם יודעים מה קורה באנרגיות שמישהו כועס? הוא שורף את כל האווירה. זה מה שקורה כשיש גאווה באוויר. נשרף, הכל נשרף. אין סיכוי לכלום. אבל יש עוד דבר. לפעמים נכנס אדם לחדר ואומר, די, אי אפשר פה עם האש הזאת. צריך לחבוט אותה. מה נעשה? נעשה צחוקים. וקופץ על השולחן, מתחיל מערכון, עכשיו זה מצוין. כמילתא דבדיחותא, זה מעולה. אגב, גם גאווה ממוננת נכון, זה מעולה. גם כעס על דברים רעים זה מעולה. אנחנו מדברים עכשיו על כעס כמופרג. מה הוא עושה? הוא בא עם הוללות. סליחה, הוא בא, סליחה, עם תענוגות. לא עם הוללות, הוא בא עם תענוגות. הוא אומר, חבר'ה, אתם יודעים מה? תעזבו את הכעס. בוא נעשה פה תענוג. הרי מה עושה האש? האש מחלה הכל. צורף את הכל. הוא בא מיסוד המים. פסיכולוגי זה בין. אתם יודעים מה קורה במקום שיש מים? סומכים. שים מים באמצע מדבר, מה יקרה לך? נווה מדבר. באמצע מדבר, צעת מים, אופס. גינה לי, גינה לי. כי כשיש מים, הכל מתחיל לצמוח. אז זה מתעצבן, ההוא של האש, ואומר, נביא מים פה. מה נעשה עם המים? נביא מים ונעשה כיפים, תענוגות, תענוגות, יאללה, בוא, נקנה, תאכל, תשתה, תשתה, תרביץ, תאכל, תאכל, תשמין, יהיה טוב, יהיה מים, זה מצמיח, יופי. שכל קילו מצמיח שניים. זה בן דוד של האש. מאותו אני ואפסי עוד, וזה מיסוד המים.
אבל לא תענוגות, אלא התאווה.
תאוות התענוגים. תאוות התענוגים, הוא מדייק. היא מיסוד המים. כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. בא שלישי ואומר, תשמעו, אתם עם האש והמים, אתם עם האש והמים לא מעניינים אותי. אני מציע הצעה שלישית. באמת, האש שורפת, המים מתים מבולמיה. אנחנו, יש לנו הצעה שלישית. אנחנו קצת נעשה שמח. קצת שמח זה מצוין, זה כתוב בתורה שצריך. אבל הרבה, לא, גם הרבה כתוב, לא רק, תאוות הוללות. להרבה. ההוללות והליצנות וההתפארות, התפארות אגב, לכאורה זה כמו גאווה, לא, לא, אתם יודעים מה זה מגאווה להתפארות? גאווה זה נכנס אין המיליונר. אני יודע שהוא מיליונר. אבל גם אם לא היית יודע שהוא מיליונר, היית יודע שהוא מיליונר. הוא נותן לך פה תחושה שאתה בכלל לא באזור. הוא לא אומר כלום, הוא רק ככה עושה מזה ואתה מפחיד. זה אני אמר. רק מזיז ככה, כבר טוב. בעל גייבה, אבל מה? זה באמת צ'ק עם כיסוי. זה גם צ'ק וגם כיסוי. יש לו במה להתגאות. זה נורא, זה מחריד, זה אני ואפסי עוד, זה יסוד האש. זה שורף הכל. אתם יודעים מה זה ההתפארות? הוא באמת אין לו כלום. הוא תפרן. באמת, זה נורא. רק מה הוא עושה כאילו מיליונר, ומגלגל אותך. עכשיו, זה שלב יפה. אבל כשזה תאווה, הוא מציע בכלל שכל החיים יהיו מיסוד הרוח. אבל לכיוון של ההוללות והליצנות וההתפארות. למה זה מיסוד הרוח? כי יסוד הרוח זה דברים שאין להם ממש. אגב, איך מתורגם ויהיה האדם? רוח וצלצולים עד ההוא. איך מתורגם האדם המדבר? רוח ממלא לה. במובן החיובי זה המדבר. במובן השלילי, כולו דיבורי, כולו פלברות. אמרו לי בשם מלדד וורד גדול, רוח בלת אל בחר, נכון? אתם יודעים מה זה רוח בלת אל בחר? זה משפט גדול של אלדד. אתם יודעים מה זה? לך תרסף את הים. רוח בלת אל בחר, נכון? זה דיבורים. אין לו כלום. רוח בלת אל בחר. זה יסוד גדול, זה צריך לדעת מילים מן המקורות, נכון? זה עממי. זה היסוד הרביעי והעצלות והעצבות מיסוד האפר. העצלות והעצבות מיסוד האפר. האפר מושך ללמטה. האפר דרך אגב הוא היסוד מבחינה מסוימת הכי נצחי. כי כשהאש והרוח והמים נגמרים מחפץ, מה שנשאר זה האפר שלו. קשה להגיד, אבל זה העצבות. הרביעי שנכנס לחדר אומר, איזה שטויות, ההוללות הזאת. אנחנו צריכים קצת עצבות. ככה אומר הבן דוד של ההוא. ואז עם העצבות והעצלות, האדם מגיע לאפר. לכלום. בעצם, לעני ואפסי עוד. עם העצבות הוא נכנס מתחת לשמיכה מתקרבל. כתוב, תכף אשוב, כעת דיכאון. Please don't disturb, יש על הדלת, כמו במלון. וכל מה שיש מסביב, זה גורמים שלאט לאט כבר פחות ופחות מפריעים, כי גם לאוזניים שלו אין בעיה, כי הוא סידר אטמים. זה חלק ממנגנוני הדיכאון. והוא קורא לזה באופן רשמי. אתה לא שונה מפרעו. רק שזה מיסוד העצבות, וזה מיסוד הגאווה. זה צריך טיפול, וזה צריך טיפול. שניכם מאותה קליפה וסיטרה אחרה, שמה משמעות קליפה וסיטרה אחרה? נו, אני. ואז ממשיך התניה, וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות ממנה מאותה נפש בהמית. עכשיו תמשיכו את אותו דבר, רק תהפכו. נכנס יהודי לחדר, רואה אותנו בדיקי, אומר חבר'ה, יש לי בדיחה לכם, תשמעו, אני רוצה לספר לכם משהו. רוח בלת אל בחר. קדושה! נכנס רבי עקיבא לשיעור, רואה החבר'ה ככה מופפים, מילתא דבדיחות. איזה יופי. נכנס יהודי, אומר, רבותיי, אתם יבשים, יש לי פה וודקה. אז אותו יסוד שבא בעצם להפעיל את אותם מנגנונים, הוא יסוד המידות הטובות, כשזה בא בקליפת נוגה, והוא יסוד הכל הרע, כשזה בא בקליפה וסיטרה אחרה. איך זה קורה? איך? ופה הוא אומר עוד פעם, תזכרו, אנחנו ניכנס עוד מעט להבדל בין ישראל לאומות העולם, לא יודע כמה נספיק. אבל איך זה קורה? הוא אומר פה, וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, זה עניין מהותי. כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות מההתהפכות מקליפת נוגה. כי בישראל, רואים? נפש זו דקליפה, היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב. והיא מסוד עץ הדעת טוב הרע. חלק מהניגונים החסידיים הכי יפים, את הניגון המפורסם של, חב"ד, שהמילים שלו, זה לא, אפילו לא יברטו את המילים. לקחו את המילים של החבר'ה שהיו רצים, השיקורים באוקראינה, שהיו רצים אצל האדמור האמצעי, היו רצים לבית מרזח. לקחו את אותם מילים, ושרו את אותם מילים כניגון המרכזי, אחרי ארבע בבות, זה היו המילים. כשהתיאור הוא, בוא נגיע באותה תאווה לשמוע השיחה אצל החבר'ה. לא שינו את המילים. לא הפכו את המילה וודקה למילה דרושה. וודקה! עם אותה מילים בדיוק, באותו ניגו. באותה ריצה, עוד יותר. זה סוד הקליפת נוגה. והיא, הקליפה הזו, באה מסוד עץ הדעת. ומה זה עץ הדעת שיש בו מה? טוב. ומה? כאן הוא נכנס לסוגיה שחייבת ברור. שי מרמז לי שבזמן אנחנו כבר עברנו. כאן אני נכנס לסוגיה שהיא בעצם הפרק הסוף. מה שהן כנפשות אומות העולם, הן משאר קליפות תמיעות, שאין בהן טוב כלל. כמו שכתוב בעץ חיים שער ממתת פרק ג', שוב ברב חיים ויטל בשם הארי, וכל טיבו דעבדין האומות לגרמיו עבדין. הטוב שהם כן עושים הוא לגרמיו, לעצמם. ואז זה עוד פעם חוזר לקליפת, נו, אחרא, אני. וכדאית בגמרה על פסוק וחסד לאומים חטאת. שכל צדקה וחסד שאומות העולם עושים אינן אלא להתייהר וכו'. להתייהר? יהירות, התפארות. כן. תרשו לי בכל זאת לגנוב שלוש דקות כדי לסיים את זה, כי זה מאוד מאוד יסודי. מאוד יסודי. זה ממש דבר שהאמת צריך עליו בנחת, אבל הוא כל כך יסודי לכל ההמשך. לפני שאני אתחיל, אני רוצה קודם כל לומר אמירה ברורה. הרבי מדבר הרבה מאוד על הנושא שבאופן פרטי, חילקנו את זה הרבה פעמים, שבאופן פרטי, יש לו את ההגדרה, הוא אומר, ונפשות חסידי אומות העולם קליפת נוגה הם. כלומר, היסוד הזה ברור לחלוטין. ברור לחלוטין. אני רוצה ללמוד את זה ביחד לשנייה אחת באופן עמוק. הפסוק שעליו מדובר כבסיס להבדל בין ישראל לאומות העולם, הוא הפסוק וחסד לאומים חטאת. הפסוק הזה הוא פסוק במשלי. ומקור הדרשה הוא גמרא בבבא בתרא. שמקוצר הזמן לא ניכנס אליה כמו שצריך. הפסוק הוא בעל שני צלעות, שתי צלעות. כתוב שם כך, צדקה תרומם גוי, וחסד לאומים חטאת. יש כאן תקבולת, מעניינת מאוד. צדקה מקביל לחסד, גוי מקביל ללאומים. עכשיו, אבל גוי זה לא לאומי. כי אם זה היה מקביל ללאומים, זה היה צריך להיות גויים. יש סיפור מדהים בגמרא, איך רבן יוחנן בן זכאי, שאנחנו מכירים את סיפורו, שחמישה תלמידים יש לו, והוא מונה אותם במסכת אבות, פונה אליהם הרבה פעמים ומבקש מהם לדעת דברים מסוימים, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, אתם זוכרים? איזו היא דרך טובה, זה אומר לב טוב, זה אומר, והוא אומר בסוף מה דעתו. את אותו דבר הוא עושה פה. הוא פונה לתלמידיו ואומר כך, בניי, מהו שאמר הכתוב צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת? זה מעניין מאוד, הוא פונה לתלמידיו כנראה ביבנה או בירושלים בזמן של רומי, אחרי, לפני זמן, זה מדהים הזמן. והם דנים. הם כולם מנתחים את המתחבן. בסוף אגב הוא מקבל את שיטת רבי נחוניה בן הקנה ואומר נראים דבריי, ממש מקדים. הם מנתחים את הפסוק והם אומרים כך. ההבדל בין גוי ללאומים הוא קודם כל, אני אומר את זה כבר מהסוף, אני אומר את זה כפי שמסביר את זה המהר"ל מפראג, שם, שכפי שאמרתי לכם הוא הרבה של הרבה של הרבה של הרבה של התניא. כשהתניא אומר מפי סופרים, אגב גם הוא הסבא של הסבא של הסבא שלו בערך, הוא דור שביעי לו, התניא המהר"ל. המהר"ל אומר, תשימו לב להבדל המהותי כאן. אתם יודעים מה זה צדקה ומה זה חסד? צדקה זה מלשון צדק. למרות שזה תרתי דסתרי. אנחנו בעולם המודרני שלנו רואים צדקה וצדק כשני דברים בדיוק הפוכים. נכון? צדק זה צדק שיהיה פה. לפי הצדק לא מגיע לך כלום. אבל עכשיו אני מוכן לתת צדקה. גוי זה לא היחיד של לאומים. זה בין גוי ללאום. לאום מצלצל מיד בתור מה? אומה, לאום, לאומים, מלכות, גוי, לאם. אומר הקדוש ברוך הוא לרבקה שני גויים בבטנך, זה עדיין מרגיע. ושני לאומים ממאייך ייפרדו, הם יהיו מלכויות. ולאום מלאום יאמץ, כמלכות, לאום זה ממשלה, זה צבא. ולאומי, ולאומני. אומרים כל התלמידים, צדקה תרומם גוי, פירושו צדקה תרומם את עם ישראל. ולמה עם ישראל נקרא גוי? כי כתוב, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. כך הם אומרים. חסד לאומים חטא, מה שנותנים הלאומים חטא, חטאו להם. דעה א', אינו אלא כדי שתימשך מלכותם. מזכיר לנו את הוויכוח, למה הם בנו שווקים, למה הם בנו גשרים. אינו אלא כדי להתייהר. עד שבא בסוף רבי נחוניה בן הקנה ואומר, רגע, 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 רגע. אני אומר לכם, צדקה תרומם גוי וחסד, לא ניכנס עכשיו לכל הפרט, זה באמת מדבר על עם ישראל. ואתם יודעים מה הפירוש לאומים חטאת? עד רבה שיתנו אומות העולם צדקה, וצדקה לגבי אומות העולם כחטאת לגבי ישראל. כמו שעם ישראל, כשהוא נותן, כשהוא רוצה לתקן את עצמו, מה הוא מביא לבית המקדש, קורבן, חטאת, השם יתנו צדקה. ועל זה אגב אומר רבן יוחנן בן זכאי בסוף, אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, לתלמידיו, נראים דברי רבי נחוניה בן הקנה, מדבריי ומדבריכם. זה יותר חזק. הוא ניסה ללכת להתחלה אחרת, ובסוף אומר הוא הכי טוב. לפי שהוא נותן צדקה וחסד לישראל ולעקום לגויים חטא. ואז אומרת הגמרא, אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, כשם שהחטאת מחפרת על ישראל, כך צדקה מחפרת על אומות העולם. הדיון שם נובע מדבר פשוט. זה מסביר אותו המהר"ל כך. אתם יודעים למה עם ישראל נקרא גוי? כי הוא אחד. ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. כל נפש טבעית, כל נפש טבעית באשר היא אדם, היא מקליפה ומסדרה אחת. מכוח מה יש בי ישראל את זה שהנפש הטבעית שלי היא מקליפת נוגה? מכוח היותי חלק השם עמו. כשברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, הוא נפח בו נשמת חיים, והאדם הראשון היה חלק אלוה ממעל ממש. מי זה האדם הראשון? כל העולם. ואז מתחלק העולם לאומות. אתם יודעים מה זה אומה? קולקטיב. אתם יודעים מתי הסתרא אחרא והקליפה יכולים להיות הדבר המסוכן ביותר? כשהם מופיעים בתור קולקטיב. כשהיחיד הוא חתיכת אני ואפסי עוד, פסוקה. כשזה ממשלה, כשזו מדינה, כשזאת אימפריה, כשזה חתיכת לכלוך לאומי, בשם שמש העמים או בשם שמשים אחרים, זאת הטרגדיה שלה. לא הלאומים, מדהים. לכן מה שמדהים, ולהחזיר את הכל למשפחות. אתם יודעים מה קורה לעם ישראל כשהוא עם? הוא לא קולקטיב. תשמעו מה אנחנו אומרים עכשיו. כשעם ישראל הוא עם, הוא לא קולקטיב. הוא גילוי של הקודש ברוך הוא. אתם יודעים מאיפה אני יודע את זה? רובו של רובו של רובו של הזמן, של ההיסטוריה, שעם ישראל חי. הוא חי בלי כל הכלים שאפשרו לו להיות קולקטיב. בלי ארץ, בלי מדינה, בלי צבא. כמעט בלי שפה משותפת. בלי המאפיינים שלמדנו באזרחות בכיתה ג' שמגדירים לאום. הוא גוי. דבר מדהים. ממילא, אגב, מה קרה לו כשהוא כן קיבל את הכלים של קולקטיב והוא לא היה ראוי? כשהוא קיבל את הקולקטיב, את הכלים של קולקטיב והוא לא היה ראוי, הוא הפך למסוכן וחזר. ומפני חטאינו, גלינו מארצנו, הוא חטא. מתי הוא יוכל לחזור הביתה בעזרת השם ולהחזיר את כל העולם? כשהוא יוכל לזעוק כלפי כל העולם שאין עוד מלבדו. כשהוא יוכל להביא את הקולקטיב שלו, את הדגל, את הממשלה, את הצבא, את הארץ, את המדינה, ולזעוק השם אחד ושמו אחד. אם הוא יקבל את הכלים האלה ולא יוכל לזעוק בהם השם אחד ושמו אחד, אז הוא מסוכן מכולם. אז יבואו הקולקטיבים הכי גדולים ויגידו לו, אתה? רומא, בבל וכו'. צדקה תרומם גוי? באים התלמידים לרבן יוחנן בן זכאי ואומרים לו, למה השתמש שלמה בפסוק לעם ישראל במילה צדקה ולא חסד? כי אצלנו נתינת הצדקה זה לא כי אני עושה לך צדקה, אלא כי זה הצדק. זה לא צודק שכשיש לי כסף ולך אין אז יישאר לי. זה שקר. זה נגד הצדק. שומעים? הצדק מחייב צדקה. מה פתאום? אני הרווחתי, הוא לא עבד. אתה סתרא אחרא. המילים האלה עכשיו זה קליפה. צדקה תרומם גוי. גמרא, מה זה? משהו לא יאמין. במה תרום קרנם של ישראל, שואלים חז"ל. כי תישא את ראש בני ישראל. במה תרום? במחצית השקל. ככה הם מתחילים את הגמרא הזאת. למה? כי שם העשיר מבין שהוא לא יותר מחצי שקל מהעני. ועל היסודות האלה נבנה המשכן. במחצית השקל בונים את האדנים שעליהם בונים את המשכן. צדקה תרומם את הרעיון שאתה גוי אחד. שומעת את הדבר? לא שאתה קולקטיב של אומות, שאתה ברית של מועצות, שאתה ברית של ארצות, ועוד כל מיני מילים יפות שלצערנו בסוף תמיד הן איכשהו נתפסות ביחד, ובסוף נותנות מכה. ותמיד אנחנו מחכים עד שהמכה תינתן. וכל פעם חושבים מחדש, ולא מבינים שיש רק שאלה אחת. סתרא אחרא או סתרא דקדושה? זה בא לבטא את האור אינסוף, או בא לבטא אותי. ומשקיעים בלי סוף דיונים. מי זה אותי? אותי זה הקדנציה של הנשיא ההוא, או הקדנציה של הנשיא הזה? ולא מבינים באיזה שטויות אנחנו עסוקים. צדקה תרומם גוי. כי אין דבר שיכול יותר להרים את הגוי האחד, להבין שכל מה שהוא זה לא אוסף של כוחות שהוא תופס, אלא הוא ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אתם יודעים איפה הפסוק הזה כתוב? בנביא, אומרים אותו בתפילה, אתם יודעים איפה הוא מופיע? כתוב של הקודש ברוך הוא יש תפילין על הראש. ושם כתוב ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כמו שבתפילין שלנו על הראש כתוב שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. ומי מה זה חלק השם אמור ממש? וחסד, אומר המהר"ל, הרבה של הרבה של הרבה של התניא, וחסד? למה לא צדקה? כי אני מרגיש שאני עושה חסד. יש לי פה פלקט גדול שכתוב שזה התורה מחפץ בעילום שמו מיסטר זה וזה, שביקש לשמור על האנונימיות, וזה המשפחה שלו וזה הילדים וזה התמונה. מכירים כזה? וחסד לאומים. הם התלמידים ואומרים, אתה יודע למה הם עושים חסד? הם עושים חסד כדי שתימשך מלכותם לאומים בשביל הלאומיות. כדי להתייהר בשביל הלאום. חטאת. רב הסוף רבן יוחנן בן זכאי ואומר, וכשאנחנו נלמד את היסוד של צדקה תרומם גוי, אנחנו נגלך גם באומות העולם, אנחנו נמצא את הכוחות האלה שצדקה תעשה לאומות העולם את מה שעושה החטאת לנו. לא, מופלא. אומר התניא, אני מדבר עלי עכשיו אלינו. מי שיבואנו מן האומות, אז הוא מהייחודיים שבייחודיים שבייחודיים שבנו. זה יחסנו אל הגר. כקולקטיבים, תדע לך, כקולקטיב חסד לאומים חטאת, כי זה בא להתייהר, זה בא לברר את הסתרה אחרה, זה בא לברר את הקליפה, אל תתבלבל עם זה, אתה כל פעם הולך עם זה בטעות ונופל עוד פעם. בצדקה, שבה תקלוט שכל נתינה היא הצדק, מפני שכל עניינך הוא להיות הפילטר, התחנת מעבר של השפע של האין סוף אל השני. זה התפקיד שלך בעולם. להעביר כתחנת מעבר, אתה תחנת ממסר בעולם. אתה פקיד עובר ושב של הקודש ברוך הוא. והתחנת ממסר שלך להעביר את האור אין סוף. רוחנית, פיזית, רשמית. חמרו הרבס וחבד. הדבר הכי רוחני שיהודי יכול לעשות, זה לדאוג לגשמיות של החבר שלו. תהיה תחנת מעבר להעברת השפע, להעברת האור אין סוף. לא אני, לא חסד, לא לאומי. זכה. תרומם, בואי. מילא מסיים האדמור הזקן את היסודות של הפרק. הבינוני, אתה שואל איך הוא יכול להתגבר, הרי היצרים האלה, היצר הזה, אני רואה אותו בצילום, כמו שאמרנו, באולטרסאונד זה מפיל. אבל דע לך שבנפשות ישראל זה מקליפת נוגה. וקליפת נוגה היא הקליפה שבנו הכל מתהפך. אז אמנם הרוב הוא רע, אז מה אם הרוב הוא רע? כשמביאים קצת אור לחדר, הרוב הוא חושך. אבל כבר לא הולכים פתאום לפי הרוב. כי כשאתה מדליק את האור, אז אין רוב ומיעוט. אז ממילא הכל יכול להתהפך. האם זה רלוונטי לכל אדם בעולם? כל אדם שרוצה להידבק באור האינסופי ולהבין שחלק השם עמו זה רלוונטי לו. ואז, בתפיסה הזאת, מזה אפשר להתחיל את ניתוח הנפשות. שתי הנשמות הן שתי נפשות, שתי הנפשות הן מה שיכול בבהמית להתהפך, ונפש השנית היא חלק אלוה ממעל. עכשיו אתם מבינים למה הממש הזה כל כך יסודי? כי זה ממשי, זה לא וורטים, זה ממשות, תיגע. זה ממש, ומתוך זה אפשר להתחיל את הניתוח. הדבר הפלאי האחרון, עוד לפני שדיבר איתנו התניא על הנפש האלוקית, הוא כבר דיבר איתנו על הנפש בהמית. יודעים למה? כי הקליפה קודמת לפרי. אם אני אדבר איתך על הפרי בלי שדיברתי איתך על הקליפה, אתה תזרוק את הפרי והוא יתבזבז. אתה יודע מה יקרה? הקליפה מגינה. הקליפה שומרת.
הקליפה יש הכי הרבה ויטמינים, הכי הרבה כוח.
יש הכי הרבה כוח, זה כל כך נכון. בכל, בכל, יותר, יותר כוח מבפרי עצמו?
יותר זמין.
יותר זמין, יותר כוח. אז פותחים בנפש הבהמית, עוברים לנפש האלוקית, ומתוך זה מתחיל ספר ליקוטי אמרים, ליקוטי אמרים, ספר של בינוניים, זה ההתבוננות הזאת של בינוניים. גבל. טוב, אנחנו רגע, לפני הניגן, רק נעמוד כאן, רק הודעה. הודעה. אני נוסע עוד מעט, ואנחנו... אתם זוכרים שהילדים עושים חופש חנוכה? אז חופש חנוכה. והאמת לאמיתה ששי העלה אתמול איזה רעיון משוגע, אני מבחינתי מוכן להמשיך את השיעורים כל יום, רק אני חלק מהזמן באילת. לכן, השיעור הבא הוא בעזרת השם ליום שישי הבא. א', שישי, אבל זה החופש הכי גדול. יום שישי הבא. אבל, ביום שישי הבא. אבל, אני מחפש את הדרך, אין לי שום בעיה, כיוון שזה שיעור יומי, ולכן חשוב לדעתי להיות ברצף. בוא נגדיר ככה. א', זה עובר בעזרת השם, אנחנו, אני אמשיך להעביר, ואני אעביר...